הרב יהודה גליק הוא ידיד נפש ושכן שלי בעתניאל. יהודה רק בנס ניצל מניסיון התנגשות.
ערב טוב. מצבו של יהודה גליק שנורא אמש בידי מחבל מוסיף להיות קשה ועדיין קיים חשש לחייו.
התנגשות שבא בעקבות חשיבה שהוא אויב של האסלאם. בגלל העבודה של יהודה לקדם תפילת של יהודים בהר הבית. וחלק של הטרגדיה של הסיפור הזה, שמי שמכיר את יהודה יודע כמה ההפך יהיה נכון. כשיהודה נבחר לכנסת, הוא הקים את השתולה הראשונה לקשר בין יהודים ומוסלמים. וכשרצו להעביר בכנסת את חוק המואזין, שבא להגביל את העוצמות של הקולות שבאים מתוך המואזין, ושהפריע מאוד לאנשים בשעות הקטנות של הלילה, יהודה הרגיש שצריך לקדם את זה מתוך שיח ולא מתוך חקיקה. אז הוא ארגן איזשהו כנס חירום בכנסת, והוא דיבר כל כך יפה שם, שבאמצע הדיבור שלו, ראש הוואקף, שאחראי על מקומות קדושים של איסלאם, מרים יד, אומר, אני חייב להגיד משהו. יהודה אומר, אז תגיד. אז ראש הוואקף אומר, אני משנה את כל מה שאני חושב עליך. יהודה, עם החוש יומור שלו, אומר, אוי ובוי, ייקחו ממני עכשיו את השומר ראש שלי. אבל הסיפור מייצג את הטרגדיה, שחלק גדול של אלימות, חלק בא מתוך שלא באמת מכירים אחד את השני. וחושים שאנחנו יודעים מי ומה זה האחר, ואם כן, הריפוי יכול לבוא רק דרך מפגש. יש איזה שיר מפורסם של מוקי, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. מבחינתי, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על מפגש. והיום אנחנו נדבר על מפגש הבין דתי ועל השלום.
אתם מאזינים לישראל והעמים, פודקאסט על שיח בין דתי עם הרב יעקב נגן והרב יותם אלפרין. האזנה הנעימה.
אז שלום הרב יעקב.
שלום יותם.
ושלום לכל המאזינים שלנו, ואנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של ישראל והעמים. והסיפור שסיפרת בהתחלה, הרב יעקב, מעורר בי כל כך הרבה, גם זיכרונות מניסיון ההתנגשות ביהודה, גם מהתקופה, האפיזודה המעניינת שלו בכנסת, וגם בעיקר בעיניי הוא מבטא פה הרבה מאוד שאלות, שאנחנו ניגע רק בחלק מהן היום. פרייז קטן לכל המאזינים, היום אנחנו לא נעסוק בשאלת הטרור והחיים שלנו הפשוטים כאן של יהודים וערבים בארץ ישראל, אנחנו נקדיש לזה פרק אחר. היום כמו שאמרת אנחנו נדבר על מפגש, שיח בין דתי ושלום. בוא נחזור רגע לאותו מפגש קטן, אפילו מקרי, בין ראש המקומות הקדושים של הוואקף ליהודה יקירנו. יש שם איזה רגע של קסם כמעט. מה אתה מזהה ברגע הזה?
אני מרגיש שהקסם של מפגש הוא המעבר בין מחשבות בראש שלי על מי ועל מה האחר והעולם והחיים, לבין המפגש הבלתי אמצעי עם בן אדם עצמו. וזה דבר מטלטל את הקיום. שיש מפגשים שמטלטל את הקיום בצורה שלילית. זה גם קיים, ואנחנו, אבל זה כשמדברים על קבוצות שנמצאים בסכסוך, זה הפן המוכר, ולכן לפחות היום אנחנו פה נעסוק בזה. אבל הפן לעסוק בו הוא המפגש שמטלטל במובן החיובי. ושוב פעם, אין לי שום כוונות להגיד שמפגש בא לגלות שהמציאות ורודה. יש פנים כל כך קשות של המציאות, אבל הבעיה שלפעמים אנחנו רואים רק את הפן השחור של המציאות. ואתגר הוא לא לעבור משחור לוורוד, אלא לראות שיש את הפנים האחרות של המציאות, והרבה פעמים זה בא מתוך המפגש. וזה מדהים אותי כמה שנשנים רבות במפגש הבין דתי, ומפגש עם העולם המוסלמי-ערבי, כמה על הפנים הכואבים ואני מכיר אותה מקרוב כתושב הר חברון. אבל כמה פעמים אני יכול מופתע שעוד פעם למציאות, להפתיע את עצמי, אחרי כל כך הרבה שנים, זה תמיד מפתיע כמה אני מצליח להיות מופתע. תן לי אולי סיפור באמת אפילו קצת מצחיק וקצר. כשטסתי לכנס באמן, שהזכרתי באחד מן הפעמים הקודמות, שעסק בבעיית האלימות במזרח התיכון, טסתי ב-Royal Jordanian Airlines, וקסמתי, וקצת נחצתי, שמעתי, בטח אני ישראלי היחיד על כל המטוס הזה. ובאותו התקופה יצא את הסרט Wonder Woman עם גל גדות, וידעתי שבעולם הערבי מחרימים Wonder Woman בגלל שהיא חיילת. אני נכנס ל-Royal Jordanian Airlines, וכל מגזין יש איזשהו עיתון של המטוס. מוציא את העיתון הרשמי של Royal Jordanian Airlines, ועל על הכריכה של המגזין, מי נמצאת שמה? גל גדות. אז בסוף התבדר שאני לא ישר ליחיד לטיסה. ולכן אני מגיש, הדברים הרעים הם תמיד, כמעט תמיד נכונים. שהעולם הערבי מחרים Wonder Woman, זה נכון, אבל שם זה לבנן, כן. אבל לפעמים את ההכללות לוקחים את הרע האמתי שנמצא במציאות, ומכילים את זה על כלל המציאות. והתברר שדווקא ירדן רצו סלב ישראלי על הכריכה של העיתון הרשמי.
כשאתה מדבר על מפגש שהוא מפתיע אותנו, מוציא אותנו מאזורי הנוחות, וממה שאנחנו רגילים לחשוב, אני מיד נזכר גם בשיר של אווה קילפי. תגידי מיד אם אני מפריע. הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, השבתי לו. אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא. היכולת שלנו להיפתח למפגשים היא בעצם יכולת שבכלל לא קשורה רק למפגש בין דתי. היכולת שלנו להיפתח למפגשים היא איזושהי יכולת אימונית פנימית, לטלטל את הקיום שלנו, לטלטל אותו אפילו במודע ומבחירה, היא יכולת שלנו להיפתח אל העולם, לתת לו להפתיע אותנו, לתת לו להזיז אותנו, מאזורי הנוחות שלנו, מהקיבעון שלנו, וזו יכולת שמתחילה לפעמים כשאני קם בבוקר, אני יכול לתת לקיום שלי להיטלטל מביתי המתוקה בת השנה, מההורים שלי, מרעייתי, מכל דבר שאני פוגש ולומד. ובעיניי, אם אנחנו נחזור רגע לנושא שלנו, מפגש בין דתי, המפגש, כלומר, אם כל מפגש יכול לטלטל את קיומי, במובן החיובי. מפגש שמטלטל את קיומי בעיניי הוא מפגש חיובי, הוא לאו דווקא משמח. אבל הוא גורם לי, הוא בונה בי משהו, הוא מזיז אותי, הוא מזיז בי משהו, ולפיכך, אם אני אקח את זה הקצה, מפגש שלא טלטל את קיומי, הוא לא באמת מפגש. כי אם אני לא הטלטלתי בקיום שלי כשפגשתי אותך, הרב יעקב, אז זה לא חייב להיות אולי בכל פעם שאנחנו נפגשים, אבל כנראה שלא פגשתי אותך באמת, כיוון שהאדם הוא יצור כל כך מופלא וכל כך מפתיע, שכדי לדעת אם באמת פגשתי מישהו, אני צריך לדעת שמשהו בקיום שלי יטלטל. ועכשיו אם אני אחזור לנושא שלנו, השיח הבן דתי נוגע בנימי הנפש שלנו. השיח הבן דתי מביא את עצם המפגש הפשוט עם כל בן אדם, מביא אותו אל הקצה. למה? כיוון שהוא נוגע ביסודות האמוניים שלי, בקשר שלי עם אלוהים. ומה יותר עמוק מזה? ולכן כשאני פוגש מישהו מאמונה אחרת, שתופס את אלוהים באופן אחר, הטלטול הוא טלטול.
אני חושב שהגדרת מדהים את הנקודה, ויש לי ספר שכתבתי, החיים כסיפור, לראות את העולם בעיניים חדשות. והספר בעצם מתפלמס בעולם של הגות ופילוסופיה. להגיד שמה שאתה לומד מתוך המפגש עם העולם, עם החיים, שזה מפגש, זה עשר מונים יותר משמעותי מגם דברים שכאילו מקבילים שאתה מוצא בתוך ספר. ולכן באמת למפגש זה לא סתם רעיונות, זה לא תיאולוגיה. ולכן אני אוהב את המפגש בין דתי יותר מהמילים שיח בין דתי. שיח בין דתי זה משהו במוחין, ברעיונות. מפגש בין דתי זה משהו יותר טוטלי. כשיש את המפגש, יש את הפן שזכרתי קודם, שאתה משנה את מה שאתה חושב על האחר. אבל זה הרבה יותר מזה. אני מגיש הרבה פעמים גם אנשים שבראש שלהם, יש את כל הרעיונות הנכונים, שהיהודים יודעים כל מיני דברים נכונים על האסלאם ומוסלמים על היהודים, אבל הבעיה שהדברים הנכונים נמצאים איכשהו בראש, והמפגש לוקח אמיתיות מראש ומוריד אותם לתוך הלב. וזה גם משהו שלישי. אם אמרנו מפגש, אתה משנה את המחשבות. מפגש, אתה מוריד מהמחשבה אל הלב. גם במפגש, משהו חדש נוצר בעולם. הספר האהוב שלי, אתה מכיר, זה הנסיך הקטן, והמשפט המחט של הנסיך הקטן, שמה שחשוב באמת, הוא הסמוי מן העין. והסמוי מהעין, הוא מדבר שיש קשר נוצר בין בני אדם, אתה לא יכול לראות בעיניים את הקשר הזה, אבל הוא משאיר את העולם, הוא משנה את העולם. עולם שבו יש לי קשר עם מישהו אחר, זה עולם אחר אם אין לי את הקשר, גם שלא רואים את הקשר הזה. אז המציאות של המפגש משנה את העולם, משנה את האדם.
משנה את העולם, משנה את האדם, ובורא משהו חדש בעולם. ואני מסכים עם כל מילה שאמרת, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר ממשהו שעלול להשתמע מדברנו כאן, ובמיוחד מדבריך עכשיו. אם אני חוזר רגע לסיפור של ג'ורדניאן איירליינס, וזה שגל גדות מככבת עכשיו במגזין בג'ורדניאן איירליינס, זה לכאורה אפילו מעין איזושהי התגשמות חלום. תראו מה זה. הנה איזה יופי, יש פה שלום, יחסים כמעט בין מדינתיים, בילטרליים שמתבססים על כוכבת הוליוודית, ישראלית, יהודיה, חיילת, שרתה בצבא, והנה, כל הערבים גם כן נהנים מאוד לראות אותה. אבל זו התגשמות חלום שהוא לא החלום שאני הייתי רוצה. הוא לא החלום שאני חולם עליו. הוא חלום יותר סטייל שימון פרס כזה. הנה, תראו איך החיים הפשוטים, איך יכול להיות לנו שלום כלכלי. מזרח תיכון חדש על בסיס הפשטות של החיים והקשרים והקיום, שאני חושב שיש גם, עוד לא כמעט ולא נגענו בהם, בהסכמי אברהם גם יסודות מעין אלו, ובטח ובטח בחלום באספמיה, בהזיה של הסכמי אוסלו, שפשטות החיים והיחסים בין האנשים הפשוטים הם מה שיקבע פה את עתידנו, וזה יכול גם להשתמע מדבריך כשאנחנו פוגשים את הבן אדם, בפשטות, לב אל לב, איך אני יכול שלא להתחבר לאותו אדם שהוא בדיוק כמוני, לכאורה. ואני אומר לכאורה כי הוא לא באמת בדיוק כמוני. והסכנה של שלום כלכלי ויחסים בין אישיים רק על בסיס המפגש שמסיר הרבה הרבה שכבות של פחד, היא סכנה של שטחיות. היא סכנה של שלום שטחי. וזה בעיניי הפך השלום. כיוון ששלום מתחיל מההשלמה, ואי אפשר לבנות שלום בלי ההשלמה עם בסיס תשתית הקיום שהיא התשתית האמונית שיש בה גם התנגשויות, פערים, הבדלים שצריך להיפגש ולשוחח עליהם, להיפגש ולהתעמת איתם, ואם אני חוזר לטלטלה, אין שלום ללא טלטלה.
יפה, אז מה שבצדק אתה אומר שמפגש, במפגש צריכים גם לדייק מה הטיבו של המפגש. אם המפגש יוצא מתוך השכבות היותר שטחיות, חיצוניות של הקיים שלי, ואם כן, המפגש יעשה לפי עומק, המפגש יהיה עומק החיבור. ויות של כל אחד יש זויות הרבה יותר עמוקות, כשיתחיל התנגשות בין הזהות העמוקה שלי לבין הזהות החיצונית שלי והכל, בסופו של דבר, אני אחזור לזהות העמוק שלי, ועדיין את הפשוט של אפילו פיצוצים, שאנחנו אחד נגד השני, ולזלזל את השטחה החיצונית של הוליווד, אני יודע מה, זה לא יועיל ולא כלום. ובאמת אתה מזכיר לי שיחה, שפעם היה לי עם הראש של איך המחמולות הגדולות של חברון, באוהל מאוד מפואר שלו, מחוץ לעיר, והוא התחיל לדבר על אוסלו, ואחד מהדברים שאומר שהבעיה באוסלו, זה לא היה בנוי על יסודות. לא בנוי יסודות, הכוונה שאולי בדיוק ככה, בדיוק מה שאתה אומר כאן, שהיסודות של אנשים שגרים כאן, היהודים והערבים, הפנים העמוקים שלהם לא בא לידי ביטוי בתוך המפגש הזה. ולכן לא פלא שאם אתה לא עושה עבודה הקשה, שעבודה שיש אימותים ושמטלטל איך ניתן לחבר את הזהות העמוקה שלי והזהות העומת שלך, להיפגש באמת ולראות איך מגיעים חיים ביחד, איך מוצאים חיבור, אתה לא עושה את העבודה הזאת, אז לא פלא שהכל מתפוצץ לך בפנים. ולכן את האנשים שחיים כאן, הזהות הדתית, הזהות האתנית, מאוד מאוד עמוק. זה יכול להיות מקום שמסית אותנו אחד לשני, זה יכול להיות משהו מחבר, אבל זה בטח דבר שצריך מפגש אמיתי ועבודה אמיתית לראות לאן הדברים האלו לוחים. ולכן מפגש זה לא מספיק, צריך להיות מפגש בין דתי, מפגש בין אתני, שאנשים באמת מביאים איתם מי שהם באמת במקום הכי עמוק, ולראות האם יש אפשרות של חיבור. זה מחזיר אותנו כמובן לפתגם של מנחם פרומן, אם הדת היא חלק של הבעיה, הדת צריכה להיות חלק של הפתרון, להיכנס למקום הזה. יש סיפור שאחר מדריכלי אוסלו סיפר סיפור שהביא אותו להבנה הזאת. הוא אמר שמלך ספרד עשה אירוע לכבוד 20 שנה לשיחות מדריד. הוא הזמין את כל הישראלים וכל הפלסטינאים שהיו בשיחות מדריד המקוריים, שמשיחות ראשונות בין ישראלים ופלסטינאים. מגיעים למדריד ואמר, הכנתי לכם איזו ארוחת ערב מיוחדת, איזה מדן ספרדי. ומה היה מדן? זה משהו עשוי מחזיר. וכל הישראלים וכל הפלסטינים, בתיאבון גדול, בעוני גדול, אכלו. אז באותו התקופה, אני חושב, מי שמספר את הסיפור, אני חושב זה יאיר הרשפלד, אמרתי, איזה יופי, מתגברים על כל השבטיות, כל האמונות הפרימיטיביות, ויכולים לשבת ביחד על אותו שולחן. אבל הזמן קלטתי רגע, וזה בעצם אומר, מי לא נמצא בשולחן הזה? וזה הביא אותו להבנה שאי אפשר להזניח את הפנים האלו. ולכן, אם רוצים שלום בין, קודם כל, אחד מן עוד בעיות, דבר שהלך לאיבוד בתרגום, שלום זה לא פיס. אני לא יודע בלי מה זה פיס, אבל אני כן יודע מה זה שלום. שלום זה חיבורים. הזוהר הקדוש מלמד, שלום מתחיל באות א', שין, אות של האש. מסיים באות מם, אות של המים. שלום לעשות חיבורים בין דברים שונים. וחיבור זה לא לתת לחיות בשלום. צריכים להיכנס באופן עמוק, איך מה נקודות המפגש והשותפות. ולכן לא פלא שלום זה, בראש ובראשונה זה בין איש ואישה, שהאיש, אפי הקבלה, זה דמות של המים, אישה של האש, והחידוש, למרות השינויים, השוני הגדול ביניהם, איך חיים ביחד, זה שלום. השלום זה חיבור, והחיבור צריך לבוא ממקום העמוק בתוכי, ולא ממקומות השטחיים. וזה מטלטל, וזה מאתגר, אבל אין לנו דרך אחרת.
הסיפור על מלך ספרד כל כך מצחיק בעיניי, כי הוא מעיד באמת על עוצמת סלח לי, המילים החריפות, אבל עוצמת הניתוק. והסכמי אוסלו, כל אדם שמבין את עומק הקיום במרחב שלנו, מבין שהם פשוט היו כל כך מנותקים, כל כך לא רלוונטיים, ואולי באופן סימבולי מהסיבה הפשוטה שהם נכתבו באוסלו. באוסלו מאוד קל לשבת כמו אצל מלך ספרד, לאכול חזיר במנותק כל כך מההוויה פה בארץ ישראל של האנשים המאמינים, שגם היהודים וגם המוסלמים הרי לא נוגעים בבשר חזיר. וכך הרבה יותר קל באמת לדבר על, על, על שלום שהוא בעיניי הפך השלום, שהוא ניתוק. כמו שאמרת, אם שלום זה חיבור, זה ניתוק. ניתוק מההוויה הפשוטה ביותר של האנשים במרחב הזה, שהיא הוויה אמונית. ולמעשה זה לא מתחיל רק אצל, זה לא מתחיל רק בשנות ה-90 בהסכמי אוסלו, ולא בוועידת מדריד, ולא, וגם לא אצל האדריכלים הללו, אלא כבר לפני 100 שנה, שני אדונים נכבדים מצרפת ובריטניה בשם סייקס ופיקו, שלקחו מפות וציירו קווים כאלה ואחרים, שעד היום מעצבים חלק גדול מאוד מתפיסת המציאות שלנו בקביעת הגבולות. במרחב שבו אנחנו חיים, כשלמעשה, אם הם היו מכירים את המרחב הזה, הם היו מבינים שלא רק שהקווים שהם מציירים, הם מציירים אותם על דיונות ועל חולות מדבר שאוהבים לזוז עם הרוח, אלא הם לא יכולים לקבוע גבולות שמנותקים מהרוח של האנשים שחיים פה, שהמרחב הבסיסי ביותר של אותה רוח היא רוח אמונית וקשר עם אלוהים. ולכן הגבולות המדומיינים הללו מנותקים מהדבר שבאמת זז למטה ומטלטל את הקיום של כל אחת מהקבוצות שנמצאות פה, וזה השיח האמוני, מה שאנחנו מכנים אותו דתי. ולכן המפגשים הבין דתיים הרבה יותר חזקים גם מהמפגשים סביב הגבולות. ואולי כשאני חושב על זה עכשיו, בעצם עצם המרחב שאנחנו אפילו התרגלנו בעצמנו לקרוא לו המזרח התיכון, הוא שם כל כך, הוא שם שנקבע על ידי אותם אירופאים שהסתכלו על המזרח וראו מזרח יותר קרוב, אז הם קראו לו המזרח התיכון, the middle east, במקום the far east, כשהם הסתכלו על הודו וסין. אולי הגיע הזמן שאנחנו גם נאמץ שמות אחרים למרחב שאנחנו חיים בו, אולי צריך לקרוא לו מרחב הייחוד, מרחב האמונה, האגן הקדוש, זה שם תפוס קצת למרחב גיאופוליטי בירושלים.
לב אבל... כדור ארץ.
לב כדור ארץ, אולי באמת לב העולם.
יש לנו ירושלים בתוך זה, אז זה ברור.
אדרבה, אדרבה. ואז אם אנחנו חוזרים באמת לאותו טלטול הקיום, אני רוצה להגן רגע על המילה שיח, שאמרת שאתה מעדיף את המילה מפגש. אני מסכים איתך לגמרי על איכויות המפגש שדיברנו עליהן עד כה, אבל המילה שיח עם השלום, הפך השלום זה אלימות, והפך השיח זה אילמות, שהיא זו שיוצרת את האלימות. הרבה מאוד מהאלימות שאנחנו חווים, ושוב, אנחנו לא נקדיש עכשיו את הפרק הזה ליחס שלנו לטרור ולחיים הפשוטים שלנו כאן, אבל הרבה מהאלימות נובעת מהאילמות. וכשאנחנו מנסים לקיים דיאלוג ומפגש, כשאנחנו מתנתקים מהמרחבי קיום האמוניים שיושבים בתשתית החיים שלנו, אנחנו בעצם משתיקים אותם. וגם הסכם אוסלו וועידת מדריד, וגם הרבה הרבה, אלה רק דוגמאות קטנות, אבל הרבה מתחומי החיים החילוניים, סו קולד שלנו פה, שמתנתקים מהמרחבים האמוניים והרוחניים, משתיקים אותם ויוצרים אילמות מאוד מאוד גדולה של אותם מרחבים דתיים ואמוניים. ובמפגש הבין דתי אנחנו רוצים לתת להם קול. לתת שיח לאותם מקומות שמבעבעים תחת פני השטח, אותם דיונות שעפות ברוח, שהיא בעצם רוח האמונה והדת שאנחנו חיים מתוכה.
כן, וזה השלום שלך תתחיל מבפנים ולא מבחוץ. ואם כן, השלום, יש תהליך מאוד מאוד ארוך לפנינו, שאני חושב שיחד מנה גם אשליות שיהיה באוסלו, שקשור לכל זה, שהשלום יכול לבוא על ידי הסכם. והסכם יכול לבטא מציאות. הוא לא יכול ליצור מציאות. ליצור את מציאות, זה לא יכול לבוא מלמעלה, זה לא יבוא מתוך הסכם. צריך להיות איזשהו שינוי בתוך בני אדם, עם מערכות יחסים ביניהם, שהבעיה זה לא הסכם, הבעיה זה בני אדם, והחיים משותפים או לא שותפים. ולכן, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ויש דרך ארוכה לפנינו. אז השלום צריך לחיות לא מלמעלה, אלא מלמטה. באמת, יש לי משהו מצחיק על זה. אני כתבתי פעם מאמר בערבית, שפורסם ראשונה בקהיר, על השלום מתחיל מלמטה. אבל לא שמור לי שיש בעיה מאוד גדולה. למה? בגלל שבערבית, השלום מתחיל מלמטה, מיסודות, זה אל-קאידה. אז מה שכתבתי, השלום מתחיל מאל-קאידה. אז זהו, אז... אבל אולי זה לא סתם טעות, בגלל שאל-קאידה מתיימר, להגיד, אנחנו צריכים לחזור ליסודות, מתוך היסודות לבנות עולם חדש. והיסודות ולמטה מהדברים, זה כיוון שאנחנו עוסקים. אבל אולי עוד משהו אחד, כדי שלא נתייאש מהדרך ארוכה לפנינו. לפעמים אנשים שואלים אותי, רב יעקב, זה שאתה חבר של האימאם הזה, או הרבי הזה, אתה חושב שזה יביא את השלום? והתשובה שלי זה שאני יוצר אחווה וקשר אמיתי ביני לבין מישהו אחר, זה כפר השלום. אני רוצה לרבות את זה במיליון, במיליונים, אבל זה לא רק אמצעי, שאם אנחנו חושבים שזה רק אמצעי לדבר הגדול, מי יודע מתי נגיע לדבר הגדול והשלם. אבל אם אני רואה שגם בכאן ועכשיו יש שלום, יש שלום ביני לבינו, זה נותן את המולבציה, את חוויית של כפר יש מימוש, להמשיך למפגש הבא, לבנות את השלום.
וואו, רב יעקב, זה ממש אחלה סיום לקראת הפרק, שבו אנחנו נעסוק גם ב... אוקיי, אז עכשיו אחרי כל הסרטים שאנחנו חיים בהם, איך זה עובד במציאות הישראלית הכל כך מטורללת שלנו. אבל ציירנו פה הרבה חלומות, הרבה דיבורים על מפגש, על טלטול, על שיח, על שלום, חיבור, מילים ולמול אילמות. ובעיקר נראה לי שהתהליך הזה באמת שהוא ארוך, הוא צריך להיות ארוך, וזה טוב. אז תודה רבה לך, הרב יעקב.
תודה, יותם.
האזנתם לישראל ועמים. ניתן למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהנתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם. ספרו לנו. פרטים ליצירת קשר תוכלו למצוא בתיאור הפרק. תודה גדולה לאלעד שדות שעורך אותנו ולאולפן הסקטים בטורקיז על האירוח.
ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. ניפגש בפרק הבא.